בוקר טוב, אנחנו ביום שלישי, כ"ד בניסן, שיעור תניא שמתחיל ואויט זויס ואויט זויס איסקוי. אנחנו סיימנו בשיעור של אתמול שכל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, אתה שומע ביטוי, מי שלא יהיה, כשיתבונן שעה גדולה שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולמות, העולמות העליונים, העולמות התחתונים, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבה וליבו וכל מעשה וכל דיבורו ודיבורו וצעדה ויספור, שאדם מתייחס במחשבה שהוא מתעמק, שעה שהיא שונה אצל כל אחד לפי מה שהוא זקוק, יש נפש זקה שהשעה הגדולה היא לא כל כך גדולה, יש נפש שהיא המקור חוצבה וממדרגות נמוכות יותר, היא זקוקה יותר לזמן, במיוחד שהתלכלכה בחטאים וחטות נעורים במיוחד, שעל ידי החטאים נוצר מסך שמפריד בין הנשמה, בין האור אלוקי שאמור לחדור לגוף, ביניכם ובין אלוקיכם אבוניסיכם אבדילי, בפחד חטות נעורים, שזה גורם למסך על הרגש האלוקי שביוצא יהודי, באופן טבעי זה אמור להיות קרוב אליו, זה מרחיק את הדבר הזה. אז זה סיבה נוספת שאדם צריך להתייגע יותר, להביא על עצמו את הרגש האלוקי שבתוך ההתבוננות. אבל בהתבוננות של שעה גדולה, אל תרד ומבטיח לו שיהיה מי שיהיה בכל מצב, ברגע שהוא יעשה את זה כמו שצריך, בלי הגבלה של זמן, אלא כפי שדרוש, אז תקבע בליבו העירה לכל היום כולו. ולאחר מכן, במשך היום, כשהוא לא נמצא בהתבוננות הזאת, רק זיכרון שיזכר במה שהתבוננו לבוקר, יעזור לו להיות כל היום כמו שצריך, בסור מרע ועשה טוב. ולכן אומר הכתוב, שמה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך, זה רק ליראה, דבר קטן. מה זה דבר קטן? כן, לגבי כל יהודי, יש לו את הדרגה של משה. שמשה זה בחינת הדעת, הדעת זה דעת, ההתקשרות וההרגש האלוקי שיש ליהודי. והכלים לזה, זה דרך ההתבוננות בשעה גדולה, שאדם קושר את עצמו לנושא, אז יש לו את הכוח שבהתקשרות שלו לנושא, אז הוא יחוש, תהיה לו את ההרגש הראשוני שהוא זקוק לזה כדי שהוא יקיים את הסור מרע ועשה טוב כמו שצריך. הוא עומד לפני המלך. תהיה לו תחושה מאוד ממשית שזה המצב שלו. המלך צופה בו ומביט בו ומצפה לראות אותו ברמה הכי טובה של קבלת המלכות. מלך מלכי המלכים. כל מה שיש בעולם זה הוא, והכל לא חשוב, חשוב קבלת המלכות שלך, שאני עושה מה שהקדוש ברוך הוא, המלך לפניי, עומד לפניי, צופה ומביט בי, זאת ההתייחסות שלי לכל המצב שלי, אני כל הזמן עומד לפני המלך. אז זה מילך זאת רסה, זה דבר שאדם לא מבקשים ממנו, לא יבא שומעים לי, לא מבקשים את דבר שמעבר לכוחות שלו. אז יש כאן שאלה לכאורה, שזה הקדמה לשיעור של היום, הוא עומד לפני המלך. אבל כשאדם עומד לפני המלך, אז יש לו את העירה של המלך, כי הוא גם רואה את המלך. כאן הוא עושה את החשבון, ומתעמק בזה, ומתבונן שהוא עומד לפני המלך. והמלך רואה אותו, וצופה, הוא מביט בו, אבל אין את הצד שלו שהוא גם רואה את פני המלך. כשהוא עומד לפני מלך בשר ודם, אז הוא רואה שהמלך מביט בו וצופה בו. והוא גם רואה את המלך. כאן הוא יודע שהמלך רואה אותו, אבל הוא הרי לא רואה את המלך. אז איך מדלגים על החוסר הזה שהוא לא רואה? אומר אל תראה בעבורות זאת יזכור לרבה. דבר נוסף היהודי המתבונן, כדי להגיע ליראת הדעת, למדרגה הראשונה של יראה, צריך לזכור דבר נוסף. מה? כי כמו איש המלך בסוב אדום, איקרא יראה מפני מיוסי וחיוסוי, ולא עם גופו, אישה רגשיו שאיננו שמירו ממנו. כשאדם יראה ממלך בשר ודם, ממה העירה שלו? יש את הגוף של המלך הבשר ודם, יש את הנשמה שלו. ממה הוא יראה? ממה? מהפנימיות של מה שעומד לפניו. מהגוף של המלך הוא לא מפחד. עובדה, כשהמלך יושן, הוא נמצא עומד לפני המלך, והמלך יושן בשינה כזאת, שיודע שהמלך לא... מה שנמצא נמצא בתוך שינה עמוקה ולא נמצא איתו, אז יכול לעשות לעצמו כל מיני דברים. כשהמלך ער, לא יעשה את זה. מבחינת גופו של המלך לא ישתנה כאן שום דבר. אז כשהוא ירא מהמלך, הוא מתנהג בהתנהגות מתאימה לפני המלך, ממה הוא ירא? מהפנימיות של המלך. מהמלך. זה המלך, זה נקרא הנשמה, הנפש של המלך, כפי שהיא מלובשת בגוף. והנה, אנחנו, ברור לנו שהעירה זה מפנימיותו של המלך, והנה פנימיותו וחיותו, אינו נראה, אין נראה לעיני בשר. הוא הרי לא רואה את פנימיות וחיותו, הוא רואה את הנפש של המלך, הוא רואה, בעיני בשר, מה הוא רואה בעיני בשר? בעיני בשר הוא רואה בשר, הוא רואה את הגוף של המלך, את הנפש של המלך לא רואה בעיניים, רק איך הוא רואה את זה? רק בעיני השכל, על ידי ראיית עיני בשר בגופו. על ידי ראייה של עיני הבשר בגופו ולבושיו, בראיית עיני בשר הוא רואה את גופו ולבושיו של המלך, שיודע שחיותו מלובש בתוכם. יש כאן צירוף של עיני העיניים הפיזיות יחד עם עיני השכל. העיניים של האדם, יש כאן תיאום שהעיניים של האדם הם העיניים שרואות רק דברים פיזיים, ומה הוא רואה? הוא רואה את הלבושים, את גופו של המלך. אבל כאן נכנסת לתמונה המחשבה ועיני השכל. כשהוא רואה את הלבושים, את גופו של המלך, עיני השכל מתרגמים לו שבתוכם נמצא המלך.
יש לי פה שאלה. אנחנו חיים בתקופה ש-99% ממדינות העולם זה דמוקרטיה, אין מלכים. את האמת היא, אין לנו שום מושג מה זה באמת יראה למלך. אז המשל פה, הוא ראה בעוצמה בתקופתם שבאמת היה מלך צר אמיתי. אבל המשל פה לא, אני חושב שהוא מדבר באופן אישי לנו, כי אנחנו לא יודעים מלך, לא יודעים מה זה.
אנחנו לא חיים באווירה שמושגי יראה למלך.
בדיוק. אני חושב, יש פה איזשהו פער דורות מהבחינה הזאת. רציני, כי...
הוא נותן, אתה אומר שמשל, לא במושגים שאנחנו רגילים לראות ולחשוב, אנחנו לא נתקלים בתופעה. במושגים
שהוא, שתקופתו...
יש איזה מסביר לראש הממשלה, אבל הוא תמיד הרבה יותר קטן מאשר בכלל לא קשור לרמה של... אולי זה כמו, אולי כמו טירון כלפי הרמטכ"ל, טירון בהתחלת הטירונות.
כן, זה עדיין, בצבא זה קיים.
כן, זה אני זוכר, זה אני זוכר, בתור טירון, כן.
ועכשיו זה לא רק עירת העונש שאפשר להעמיד אותו ממפה, הוא פחד מהסמכות, כל הדבר הזה.
כן, מהסמכותיות, כן. זה דוגמה טובה, בטירון, זה אני זוכר באמת.
כן.
באמת יש עירה של טירונים.
הרי סיפרנו את הסיפור,
זה נעלם.
כן.
כן, אני סיפור מלויצו ממברדיצ'ב, שהוא נסע באיזו עירה סמוכה שבא לאחוזה, היה יהודי ש...
עם הקליפה השחורה.
עם הקליפה השחורה, עם הכלב שהוא ירד.
מה הסוף של הסיפור? אני לא ידעתי.
הסוף של הסיפור זה שהיהודי הזה חזר בתשובה על ידי התפילה שהתפללו שם.
מה, הדורחום?
אה?
הדורחום.
כן, הוא ביקש תיקון, דרך איך לחזור בתשובה. אבל מה שהיה, ששאלו אותו, איך זה קרה לך שבלבלת וירית באמת בכלב שלך אהוב? אז הוא אמר שכשהוא ראה את רב לויצו מברדיצ'ב שנפל עליו כזאת אימה ופחד, כאילו שהוא רואה פני המלך. מה זאת אומרת? אז הם לא הבינו. הם ידעו שהוא אדם אמיץ, אדם עם תכונות מאוד חזקות. לא התאים להם שהוא ייפול בהתעלפות לפי מה שהוא תיאר להם, אז הוא ניסה להסביר להם, לקרב להם את המושגים. אז הוא אמר, תתארו לעצמם שחייל צריך להגיע למפקד שלו. באיזה הכנה, באיזה... איך הוא נכנס אליו. והמפקד שלו אומר לו, תשמע, אתה צריך להגיע למפקד הגדוד בנושא הזה. אז הוא מעביר אותו הלאה. המפקד הגדוד מפנה אותו שוב למפקד הבסיס, הוא מפקד לחטיבה והאוגדה. אתה צריך להיכנס לרמטכ"ל, אתה צריך להיכנס. אז כשהוא הגיע לשלב הזה, שהוא אמר שאותו חייל פשוט, בסופו של דבר צמאי לרמטכ"ל, אז הוא שוב התעלף. בכל מקרה, כשאדם יש לו את היראה הזאת, ממי הוא ירא? הרי הגוף של הרמטכ"ל או הגוף של האדם שהוא מפחד ממנו זה אותו גוף. אבל מה? בגוף הזה הוא מזהה את המלך. איך הוא מזהה? העיניים שלו לא רואות מלך, העיניים שלו רואות את הגוף. אבל כאן הצירוף של העיניים הפיזיות של האדם ומעבירות את זה למוח, והמוח מתרגם את הדברים שנקרא משלים את התמונה בעיני השכל, שכאן יש אדם חי, לא איזה לבושים שאף אחד לא נמצא מאחוריהם. זה לבושים של... אני רואה את הלבושים, אבל אני מיד רואה את האדם החי. דרך העיניים הפיזיות, המשך הוא שעיני השכל רואות את האדם החי, ואז אני אראה ממנו. ידוע שמי שמבקר במוזיאון שעבר, אם הוא לא יודע בדיוק שהוא נכנס למוזיאון שעבר, ובדקות הראשונות הוא רואה כל מיני דמויות שנראות ממש חיות, וזה דמויות ככה שאנשים חשובים של מלאכים או של משהו, גם אם הוא לא מזהה, הוא רואה שמזהה שם אנשים גם כן שהוא לא יודע, מחיים, הוא רואה שם את מישהו, רגע ראשון ככה, הוא רוצה להגיד שלום וזה, הוא מאוד מרוגש כאן, הוא רואה שם. אחרי זה כשהוא קולט שזה דמויות שעבה, הכל יורד אצלו, אתה לא מתייחס בכלל, זה אצלו משהו מת כל הדבר הזה. זאת אומרת שהעיניים הפיזיות קולטות את הגוף, את הלבושים, אבל ההשלמה של עיני השכל נותנות את התמונה המלאה שעומד כאן לפני אדם שיש לו את כל העוצמה לעשות מה שנקרא, שזה מאוד חשוב לו מה, בפני מי הוא עומד. הוא אומר אל תראה שמשהו מאוד דומה קורה איתנו כשאנחנו מסתכלים על העולם. ואם כן, ככה ממש יש לו לראה את השם. די ראיית עיני בשר בשמיים ובארץ וכל צבאם, אשר רוב ונסוף ברוך הוא מלובש במלאכיותה. אותה התייחסות צריך שיהיה לו תראה מהקדוש ברוך הוא כשהוא רואה בעיני בשר. מה הוא רואה בעיני בשר? הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את השמיים ואת הארץ. הוא רואה את הגוף. אבל בהשלמה של עיני השכל, כל אדם מבין שבציור היפה הזה, שאנחנו רואים את הציור הנפלא, וזה לא ציור שעומד על הכדי, ציור חי, יש בו תנועה, קוראים ציור דינמי, שאיזה משהו חי ותוסס. אז הוא מבין בעיני השכל, לא רק שמישהו יצר את הציור הזה, יש איזה נשמה שממשיכה להפעיל כל הזמן את הדבר הזה, ובמחשבה עמוקה יותר, זה לא רק מחשבה שיש משהו שחי ומחיה אותו, הרבה יותר. החיות שנמצאת בזה, במחשבה, המסקנה שלו זה מהווה את הדבר הזה, שכל מציאותו של הדבר הזה זה הגוף לנשמה שהיא מהווה את הכל, והמציאות של הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז העיניים הפיזיות רואות את הגוף, שזה העולם ומלואו, ועיני השכל משלימות את התמונה שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא בתוך העולמות. אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את המלך. לא רק שהמלך צופה ומביט בו, גם הוא רואה את המלך. והוא אומר בהגאה יותר מזה, לא רק שהוא רואה את המלך, הוא רואה משהו שיכול להפיל על האווירה לפחד. וגם נראה בעין, גם נראה בריאת העין, שהם בטלים לאורו יתברך, אנחנו רואים מכל... בהסתכלות שלנו בשמיים ובארץ, בצבא השמיים וארץ, בכל המערכות שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהם פתלים לאורו יתברך, שהם פתלים לאור, איך אנחנו רואים את זה? בהשתחוותם כל יום כלפי מערב. בשקיעתם, כשהשמש והירח והכוכבים, ההילוך שלהם הוא מזרח למערב. מדוע? אז מוסבר שזה לא בטבע שלהם. בטבע של השמש זה צריך להיות מפנת מזרח, מפנת הטבע. אלא שהשכינה במערב, וצבא השמיים לכם משתחווים, שההילוך שלהם מהמזרח למערב זה הילוך של השתחווה, שהוא נמשך למקור שלו, הוא מודה ומשתחווה לבטל למקור. ולא רק שהוא הולך, הוא רץ. המהלך של השמש זה מהלך מהיר ביותר. אנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים במרחק כל כך רב, ואנחנו מודדים את זה בתנודה של השמש, כמה סנטימטרים הוא זז, עכשיו היה שמש ועכשיו יש צל, זה תנודה מאוד קלה כאילו, אבל שם במרחבים שהוא נמצא, מהירות עצומה שהשמש רצה לכיוון מערב, לכיוון השכינה.
מי שנמצא באזור אוסטרליה, אז גם כן זה... הוא רואה את זה כבר?
הרי הכדור הארץ הוא בלי. אז תמיד, תתקח את הכדור הארץ, שהמזרח נגיד זה המזרח התיכון, ומערב זה אירופה וארצות הברית. בארצות הברית, המזרח זה ניו יורק, ומערב זה לוס אנג'לס. כשאני נמצא באונולולו שם יותר מאוחר, אז המזרח זה לוס אנג'לס, אז כל הזמן זה כיוון מערב. עכשיו, כאשר הוא נמצא בחצי משלמת העיגול הזה, אז הוא שוב פונה למערב. הוא היה צריך להיות מנת הטבע שלו בכיוון הפוך ההילוך.
למה? לא הבנתי, למה אני צריך לפוך?
כי זה הטבע שלו.
של מי?
של השמש למשל. מנת ההשתחווה, ההילוך שלו כלפי מערב, זה רק בגלל שהשכינה במערב, וההילוך שלו, ההילוך של השמש לכיוון מערב, זה השתחוויה לכיוון השכינה.
אנחנו זזים, לא השמש.
השמש, אבל זהו, אנחנו
זזים.
מי קבע? דבר שם אנחנו לא יכולים לקבוע. כשיש שתי דברים זזים, אתה לא יכול לקבוע מי שזז. צריך להיות מישהו חיצוני שעומד מחוץ לשתי המערכות האלה, והוא יסתכל. כששתי אוטובוסים זזים, אתה לא יודע מי זז. אתה זז או הוא זז. יכול להיות ששניכם זזים. אז מי שנמצא בתוך המערכות, או כאן או כאן, לא יכול לקבוע שום דבר. אין לו את הכלים לקבוע. כאן כתוב דברים ברורים, שהכיוון של ההילוך של השמש לכיוון מערב, כתוב שם שמרחיקים מהעיר דברים בורסיקיים, מרחיקים אותם מהעיר. אז כתוב שלא מרחיקים לכיוון מערב.
אבל אני לא מבין למה זה צריך...
קודש הקודשים היה בכיוון מערב.
כן. אבל מי שנמצא...
הכניסה של בית המקדש שהיה מהמזרח, והקודש הקודשים היה במערב.
מי שנמצא בתימן,
מי שנמצא באיראן, באיראן, מי שנמצא באיראן, אז אנחנו אומרים שהוא נמצא במזרחנו, כן? עכשיו, הוא, כשהשמש נמצאת כמה שעות לפני שהיא מגיעה לאזור שלנו, היא נמצאת שם, מה שנקרא, רחוק במזרח. לאן ההילוך שלה? ההילוך שלה זה מהמזרח למערב.
אבל למה זה, מי אמר שזה היה צריך להיות הפוך? אני לא הבנתי, למה...
כך כתוב.
אני חושבתי שיש איזשהו...
מצווה השמיים לך משתחווים, משתחווים לשכינה כשכינה במערב. הקודש קודשים, כשבנו את בית המקדש, אז הצד הכניסה הזה מצד הר הזיתים, והקודש קודשים זה בצד הכי מערבי של בית המקדש. גם הכותל, הקיר המערבי של בית המקדש, החלק של קודש הקודשים, הפנימי ביותר, זה היה המערבי ביותר בתוך בית המקדש. ונמצא הילוכם כל היום כלפי מערב. ההילוך שלהם כל היום גם הוא דרך השתחווה וביטול. אז אם מישהו ישאל אותך למה השמש, למה ההילוך של השמש הוא מכיוון מזרח למערב, אז לא שזה הטבע. כתוב שעוצבה השמיים לך משתחווים. זה הילוך של 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 להשתחוות. אז הוא אומר, בוא נתרגל את מה שאנחנו אומרים כאן. והנה, גם מי שלא ראה את המלך מעולם, ואינו מכירו כלל, אדם שלא מכיר את המלך. אף על פי כן, כשנכנס לחצר המלך, בחצר המלך, כשהמלך לפעמים יוצא לחצר, הוא לא יוצא, לא עם הכתר, אין שם את הכיסא המלכות, זה הכל נמצא בהיכל מלכותו, כשהמלך יוצא לחצר. באדם הזה הוא לא הגיע להיכן מלכותו, הוא הגיע לחצר המלך. מה הוא יכול לראות שם? הוא לא רואה את כיסא המלכות. אבל הוא רואה שבתום שרים רבים ונרבדים משתחווים לאיש אחד, הוא לא מזהה מי זה האיש הזה, הוא לא מכיר את המלך. טיפול עליו עם אב הפחד. מבחינתו זה אנשים דומים, נכנס איזה אדם אחד לחצר, כולם נופלים ומשתחווים לו. אז הוא לא כל כך, לא יודע מה בדיוק זה, אבל נופל עליו עם אב הפחד. לא משרים, את השרים הוא מכיר, זה השר שיש לו את העוצמה הכי גדולה שלא היה לו אפשרות בכלל להגיע אליו, כמה שהוא ניסה לקבוע איתו פגישה וכל מיני דברים, שר נכבד, יש לו את מלוא ההתייחסות האמיתית, פתאום הוא שהשר הזה נופל על זה ואיזה אדם שנכנס פתאום לחצר נופל על המרפא אחת. עכשיו, אנחנו לא מזהים את המלך, אבל רואים שצבא השמיים, המערכת הגדולה הזאת של השמש, שנמצאת במרחק של כוכר גדול מאיתנו, בהילוך הכי מהיר שאנחנו מסוגלים לתאר, מתקדמת לכיוון השכינה. וההילוך הזה זה הילוך של השתחוויה. הכל מנסים להקל עלינו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, לא לראות עולם שמתבלבל ומפריע לתורה ומצוות. לראות בעולם את הקדוש ברוך הוא. ואדם אומר לעצמו, מה, איך זה שייך? אמרו לו, תשמע, עובדה שאתה עושה את זה. כשאתה נכנס למוזיאון השעבה ואתה עובר לך סוויץ' בראש שזה רק בובות, אתה כבר לא... אתה כבר הולך איך שאתה רוצה. וברגע הראשון שחשבת שאתה עומד כאן לפני אנשים, התייחסת לו. למה? כי העיניים שלך ראו את הגופים, אבל התרגום של עיני השכל ישלים לך שזה לא חי. אבל ברגע שאתה רואה אדם חי, אתה רואה מלך חי, ואתה רואה רק את הגוף, כי העיניים לא מסוגלות רק לראות את החלק הפיזי, אבל ההשלמה של עיני השכל מעמידה אותך שאתה רואה את המלך. אז אתה
אני ראיתי את מלכת אנגליה, זאת אומרת, באמריקה, זה לא עשה לי שום רושם.
כל המלכות האלה זה במוזיאון שעבה, אין להם שום עוצמה, זה רק נושא לרחילות בעיתונות על כל מיני דברים, אבל זה לא הרבה מעבר לזה. עדיין השטרות של הכסף וההדפסה של ה... זה לא הרבה מעבר לזה.
אין,
אבל
בגדרה
העולם
הזה
אין
סמכות.
כן, במושג שלנו, כמו שאמרת, שהמושג של המלך הוא פחות מוכר לנו. אז אל תראה בנמעשה אומר כאן שכשיהודי מתעמק ומתבונן שעומד לפני המלך, המלך צופה ומביט בו, אז יש לו את הכלים גם להשלים את התמונה ולהמחיש לעצמו. כשמסתכל על העולם, כמו שאנחנו למדנו לפני פסח, למדנו במצוות חמץ מצה ודרך מצווה סכו, כשאדם מתפלל, אז צריך להיות ליבו למעלה ועיניו למטה. אז זה נקרא, לבוא למעלה, זה מה שאנחנו עם כאן, שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל בעיניים שלו הוא צריך להיות למטה, לעולם. מה זאת אומרת? אז הוא אומר, שבאדם יהיה קשור לתפילה כולו למעלה, ולא תהיה לו התייחסות לה למטה, אז כשיסיים את התפילה, יכולה להיות לו נפילה. פתאום נכנס לעולם, והכל לא מתאים למה שזה, לא רק שנשכח, העוצמה שהעולם משדר לו, משדר לו משהו הפוך. אבל אם זה תוך כדי כך שליבו למעלה, עיניו למטה, זאת אומרת ככה, שבהתחברות הגדולה שלו לקדוש ברוך הוא, הוא משלים, הוא מסתכל, פותח את העיניים ואומר, העולם הזה, זה גופו של הקדוש ברוך הוא, זה הוא. אז כשהוא מפנים את הליבו למעלה, עם העיניו למטה, אז העולם הזה, כשהוא פותח את העיניים שוב אחרי התפילה, כבר אני יודע, כבר הצגתי מסקנות על גבי זה, זה לא משהו שצריך לבלבל אותי, כבר חשבתי על זה בית התפילה, שבסך הכל הפוך, בתוך הגוף הזה אני רואה את הקדוש ברוך הוא. הכל תלוי איך שאנחנו מסתכלים. מי שאמר שכל העולם לכלוך, כי היה לו בראש את הלכלוך, אז דרך הלכלוך הוא ראה, כל מקום הוא ראה את הלכלוך. כמו שהרב סיפר, שרצו לראות את העולם, אז הוריד אותם ב... גם הסיפור. טוב, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, אלתרבה עוזר לנו, לא רק שהמלך רואה אותנו, אנחנו יכולים לראות את המלך. ואיך אנחנו רואים? לדרך גופו ולבושו, שזה מה שהעיניים הפיזיות שלנו מסוגלות לראות, בהשלמת עיני השכל, שזה ההתבוננות שלנו, אנחנו משלימים את הקטע שהעיניים הפיזיות רואות, ואנחנו נותנים לה, נותנים את ההשלמה מה אנחנו רואים, את מי אנחנו רואים בתוך הלבושים האלה. אנחנו רואים את המלך. ממשיך אל תראה בבשו על די התלבשות בלבושים רבים, כשאדם רואה את השוטר שהולך לרשום לו דוח והוא שמתקרב אליו, אז הוא רואה את הדברים בצורה הכי מוחשית. כאן הוא רואה את הלבושים של הקדוש ברוך הוא, כל העולם ממלואו, אבל אנחנו לא התרגלנו לראות בזה את המלך, אנחנו רואים הרבה הרבה לבושים. אנחנו לא מפנחים, אין לנו פיינוח שהמלך בתוכם. באשו על די התלבשות בלבושים רבים. המלך שאנחנו מנסים לראות אותו עומד לפנינו, אז אומר, הרי אין הבדל והפרש כלל בעירת מלך בשר ודם, בין שהוא ערום, ובין שהוא לבוש לבוש אחד, ובין שהוא לבוש לבושים, בלבושים רבים, אל העיקר הוא ההרגל להגיל דתו מחשבות תמיד, להיות קבוע בליבו ומוחו תמיד, אשר כל מה שרואה בעיניו, השמיים והארץ מלואה, הכל הם לבושים החיצונים של המלך הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם. אומר אל תראה בנכון, כשאתה רואה את השוטר, ולא חשוב אם היום זה חורף, והוא לבוש עם כזאת מעיד פרווה, ובקושי הוא מציץ מתוך כל המעטה של ה... שזה מחסה לפני הקור, יש לו רק מה שנקרא משהו כדי לנשום וחריצים קטנים לעיניים במקומות שזה מאוד קר, מופיע לך איזה גוש כזה מולך שאתה לא מזהה אותו, אבל כשהוא מתקרב אליך אתה לא תשמע, זה לא איזה אדם, זה השוטר שהוא עקב אחריי והוראה שאני עברתי עבירת תנועה, אז פתאום כל החושים שלך מתחדדים, אתה עומד לשלם את המחיר עכשיו. עד לפני רגע לא ידעת, ראית משהו מקורבן, לא ידעת מי זה, מה זה. ברגע שאתה משלים בעיני השכל את הפיינוח, מי עומד לפניך, אתה מקבל איזה חומרים, התייחסות פתאום אחרת. זה שוטר שיש לי משהו על תנאי מקודם, ועכשיו לא רק שזה על תוך הזה, הוא מפיל אותי לגמרי. פתאום אתה מקבל כזאת נראה. מה ראית? ראית גוש.
רצינות.
שהוא מלבש בכל כך הרבה לבושים, שבקושי ראית את הזיהוי שלו, את העיניים שלו. הרמב"ן שמתקרב אליך, מוריד את הדבר הזה. כן, אתה נסעת במהירות. הנה, יש לך את המד הזה. אז מה בסך הכל? הוא היה לבוש לבושים רבי. אבל ברגע שזיהית בעיני השכל את ההשלמה, מעבר למה שלא זיהית כל כך ברור וחד בעיניים הפיזיות, אז התכונה ברורה ושלימה. יש המון לבושים רבים. הבעיה שלנו זה לא הלבושים רבים. הבעיה היא שאנחנו לא רגילים לתרגם מהראייה הפיזית שלנו, לתרגם את התרגום הנכון להשלמת עיני השכל. יש אנשים שהתרגום שלהם, הקשר בין מה שהם רואים פיזית להשלמה של עיני השכל, היא מאוד חלשה. הוא יושן בבוקר, הוא יודע שהשינה שלו עכשיו מביאה לו נזק הכי עצום. הוא מאחר קריאת שמע ומאחר תפילה והמצב רוח שלו ואשתו כבר מתייחסת לה בזלזול כזה, היא רצה להתחייבויות שלו והוא נמשיך לשון. הוא יודע שהבוס שלו כבר עומד להתפרץ עליו באיזשהו שלב, הוא יושב עכשיו. החשיבה שלו מאוד מעופלת. מה הכוונה? כל הנתונים קיימים אצלו, אבל לתרגם ולהשלים את התמונה מהעיניים הפיזיות ומה השכל, יש אנשים חושבים רחוק. אני היום הולך במהלך הזה, מה, לאן זה יביא אותי ועוד כמה מהלכים קדימה? מה יהיה המשמעות של הדברים אז? אז הוא חושב עליהם, דבר ראשון, מתרגם את הדברים לדברים מאוד מוחשיים מבחינתו, והוא מסיק את המסקנות, זה מתאים לי או לא מתאים לי? אז כל האדם פועל בצירוף של עיני הבשר עם עיני השכל. אז מה שחסר לנו כאן במקרה הזה, העיני בשר שלנו רואות את הכל, רואות ומתפעלות מכל המפעל הגדול הזה של עולם ומלואו. אנחנו צריכים רק להתרגל, לפענח נכון מי נמצא בתוכם. נמצא כאן, המלך נמצא בתוך הלבושים האלה. אז אתה אומר, כן, אבל אני לא רגיל לחשוב ככה. אוקיי, זה נכון, וזה מוכר, אבל זה לא אומר שמהיום בבוקר, שאנחנו למדת שוב, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל אחרת.
יש את כוח ההרגל גם כן ש...
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא משלים, וזה גם, וזה נכלל גם כן בלשון אמונה, שהוא לשון רגילות, שמרגיל לאדם את עצמו כמו אומן, המאמן ידע וכו'. אדם שיש לו חוש מאוד גדול לציור, ויש לו את זה בפוטנציאל, יש לו את זה. כדי שזה יתחזק, כדי שזה יגבר, הוא צריך לצייר. אדם שמרד בחושים הכי מחודדים למשהו, כדי שזה יקבל את מלוא העוצמה, צריך להשתמש בדבר הזה. גם כאן, אדם, הדבר הזה מאוד מסתדר לו, הוא רואה את הלבושים, הוא רואה את הגוף, הוא רואה את מי שנמצא בתוכה. הוא צריך להביא את עצמו לחשוב בצורה כזאת. מה אמרנו? כשאדם רואה את העולם, רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא, אנחנו בתפילה, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא שלא נברא העולם, בחורה, מהקדוש ברוך הוא מלובש בתוך כל העולם, אז כל מה שמלובש, גוף ונפש, ההשפעה של כל דבר זה גם על הגוף וגם על הנפש. בכל זאת אנחנו אומרים שאתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנה, אין שום שינוי כלפיו. הוא נשאר יחיד ומיוחד גם לאחר מכן, שמצידו לא יתווסף שום דבר, כל מה שקיים זה הוא. ומצד שני אנחנו אומרים שאת הנבראים, והנבראים נמצאים בלם וסתר שלא רואים אותו, איך כל הדברים מצטרפים מאחד, אז אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בני מאמינים. איך נכנס כאן העניין של אמונה? הרי מה שצריך להבין, צריכים להבין. יש באמונה את הדברים שיהודי, כוח הנשמה שלו, יהודי מאמין, גם לאותן דרגות שהשכל שלו עדיין לא הגיע, והשכל עוד לא מחייב את זה, יש לו את כוח האמונה, שהוא כוח האמונה שבנפש, שהוא מעל השכל והמידות, אבל הכוח הזה הוא מקיף. מה זה נקרא מקיף? הוא רחוק. אדם מאמין, אמרנו שהגנב, שהוא חותר במחתרת תחת הבנק, והוא שומע שבטעות הוא לא ניתק את כל החוטים של ההזעקה, ופתאום הוא שומע את הסירנות של הניידות שמתקרבות לבנק, הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לצאת מהמצב הזה. הוא אומר את זה בכל ליבו, הוא מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. אז אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז איך אתה נמצא כאן מתחת לבנק, חותר לקחת כסף לא שלך, וכל הדבר הזה, ואתה מסכן את אשתך, איך אתה מגיע למצב הזה? התשובה היא שהאמונה היא חזקה מאוד, אבל היא רחוקה. זה מקיף, זה קיים, אבל זה לא משהו... עכשיו, מה שקורה, אנחנו צריכים לקרב את האמונה. לקרב את האמונה זה נקרא שזה יהיה משהו שמדבר אלינו. גם כאן, האמונה יש לה ביטוי נוסף, לאמן את עצמנו. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחשוב ולפנח דברים בצורה נכונה. אם אדם מתרגל, כשהוא מסתכל על העולם, הוא לא רואה משהו שהוא נגד הקדוש ברוך הוא. הפוך. הם לבושיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כדו נמצא כאן. אז שהוא הולך בעולם, הוא לא מרגיש שהוא נלחם עם העולם. הוא נלחם עם התפיסה שהעולם הוא מציאות לעצמו. הוא מסתכל בצורה הרבה יותר עמוקה בתוך העולם. ובהרגל, שאדם מרגיל את עצמו להסתכל ככה, הוא מקרב את הנושא אליו. זה מה שכתוב בצדיק באמונתו יחיה, שזה לא משהו רחוק, שמשהו שהוא חי עם זה. אז כל הנושאים של אמונה, שכאן זה נושא מאוד שכלי, שאדם רואה את הלבושים, אז הוא רואה את המלך. אבל מכיוון שאנחנו לא רגילים להסתכל ככה, אז הנושא הוא רחוק מאיתנו. גם כאן נופל לשון אמונה, שאנחנו מתרגלים ומאמנים את עצמנו לחשוב בצורה שונה ממה שהיינו רגילים אתמול ושלשום. אז המסקנה של תרב אומר שיהודי, כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, יש לו את הכוח ואת היכולת להירה ראשונית שאדם זקיק לה כדי להיות סומרה בסיפו. יש את העירה בדרגה גבוהה יותר, שזה עירת הרוממות. מתי אדם יכול לחוש ברוממותו של הקדוש ברוך הוא? אחרי התורה ואחרי המצוות יש לו אפשרות להגיע לעירת הרוממות. בדרגה הראשונית שאדם נמצא לפני התורה והמצוות, או כל יום בהתחלת היום, הוא חייב את קבלת עול הראשונית. אני עומד לפני המלך.
מה
הרוממות הזאת? להסתכל על השמיים בארץ? אתה אומר שאנחנו במקום להסתכל בסבל, להסתכל בשמיים בארץ, אה?
לא, מה העניין שאני
שואל את זה? הרבה... לזהות את הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה איתנו. לחיות... לחיות
עם... המערכות הביולוגיות...
לחיות עם הקדוש ברוך הוא. יהודי 24 שעות הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן עומד לפני המלך. גם כשהוא יושן, יש לו דינים איך הוא יושן, לאיזה צד הוא יושן, כשהוא לובש את הפיג'מה, הוא לא חופשי במחשבות שלו, ולא חופשי בכל דבר. הוא יושן כעבד לפני המלך.
זה לא מופשט, זה לא עם השוטר. אני רואה שוטר, לא משנה אם עשיתי את עבירת נועה או לא, הלב שלי יורד. רק אני כבר על הפסיכולוגיה של שוטר. הלוואי, הייתי מפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שוטר. לא מלך בשר ודם, שוטר.
בשוטר כבר נתקלת, בתוצאות שהשוטר הזה, שזה משהו מאוד מוחשי. כאן אתה אומר, אני יכול לחשוב ככה ואני יכול לחשוב לא ככה, אבל אם תתרגל לחשוב שזה דבר מאוד הגיוני, ושבתוך הלבושים האלה, הפענוח של המוח שמשלים את התמונה של העיניים הפיזיות, זה פענוח מאוד הגיוני. אדם שרואה דברים ומתרגם אותם לא נכון, יש לו איזו בעיה נפשית.
אבל שוטר
אדם בריא, כשרואה את הנתונים, הוא אמור לתרגם אותו בצורה נכונה. לא התרגלנו לחשוב בצורה כזאת.
זה מה ששאל, איך אני בכלל מתחיל לחשוב על זה? זה לא שוטר אלא בפרווה. זה שוטר כאילו שיהיה לבוש כל כך הרבה שהוא יראה לי כמו הכוס הזאת. זה באמת שוטר. מה אני לא מפחד מהכוס הזאת? לא יעזור כלום, גם תגיד לי זה שוטר, אני צריך להאמין שזה שוטר. זה כבר כל כך רחוק ממני, הקדוש ברוך הוא, זה מתלבש כל כך הרבה לבושים שבאמת הם... זה יותר
מפרווה ששוטר. אז הוא אומר, כל מה שאתה אומר נכון, עדיין התשובה קיימת שאדם בהרגל נכון, בצורת התייחסות, למה אדם מתפלל כל יום? מתרגל, מה שנקרא, פותח את היום ואת כל צורת החשיבה שלו בצורה כזאת שהוא עומד בפני המלך, וכל מה שקורה איתו מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא פונה למלך בתפילה, לבקשה, והוא יודע שהכל קורה מהמלך אליו, והוא בהתייחסות שלו מתייחס לקדוש ברוך הוא כמלך. הוא חלק מהמלכות.
אתה צריך להתעסק עם זה כל המחשבה הזאת.
זה לא בדיוק. אדם צריך להתעסק בזמן שמתאים לזה, לפני התפילה ובתוך התפילה, ברמה הנכונה של הריכוז, כדי להגיע לתחושה הזאת. ואז כל היום, אשר ייזכר, בלי לעבור עוד פעם את כל השעה הגדולה הזאת שדרוש להתבוננות, זה יזכיר לו את התחושה שהייתה לו כאשר הייתה לו את ההתבוננות המלאה, שזה ישמור עליו בסור מרע ועשה טוב. מסופר לאדמו"ר הזקן שהממונה על בית הסוהר סיפר לה שהיה במאסר בפטרבורג, במאסר הגדול שהיום הגולה היה בית בכסלו, השר הממונה על האסירים היה לו מסר, בטח היה שם כל מיני מפגשים, מדי פעם עם הקיסר. אז באחד המפגשים הוא אומר לו שהאסיר הזה שנמצא כאן, לאדמו"ר הזקן, נראה לו שהדברים הם לא כפשוטם. כל העלילה שאנחנו חוקרים אותה, לפי מה שיש סימנים, הוא נראה בכלל אדם מאוד מופשט מכל הדברים. האדם אלוקי, יש כל מיני סימנים שיש מקום לומר שזה הכל עלילה, ומתוך קינה בגדלות שלו נרקמה העלילה הזאת. ככה העביר השר לקיסר.
קיסר זה המלך?
כן.
מי זה? איך קורא לו? צר? צר? ניקולאי?
אז היה ניקולאי, הוא יודע, אה? בכל מקרה, הוא העביר את האירורים מחשבה הזאת, הוא העביר את זה למלך, לקיסר, שיכול להיות שכל מה שקורה עם הסיר הזה, זה משהו שנרקמה עלילה נגדו. כשהקיסר שמע את זה, אז זה מאוד עניין אותו. כשהוא שומע מאדם כל כך אחראי, הממונה על הסירים, שיש איזשהו מלא מחשבה כזאת בדיבור, זאת אומרת שמשהו זה... אז אמר, הוא חייב לראות אותו, הוא רוצה לבחון את הדבר הזה. אז הקיסר בעצמו התלבש בבגדי סוער או בבגדי חוקר, ופתח את התא, דלת התא, של אדמו"ר הזקן, מזוהה כחוקר שהוא כל הזמן לקחו את אדמו"ר הזקן לחקירות. יד אדמו"ר הזקן קם, ועשה את הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו, אשר חלק מכבודו למלך בשר ודם. שאל אותו, מה זה הדבר הזה? אז אמר, זה ברכה שאנחנו עושים למלך. אמר, מה הקשר ביני למלך? אני החוקר שבא לחקור אותך. לא, לא, אתה הקיסר. אבל איך אתה קובע את זה? אני החוקר שבא לחקור אותך. אמר לו, כתוב בתלמוד, בזוהר, בקבלה כתוב, שמלכות הדערה, כן מלכות הדרקיה. כשאתה נכנסת, נפל עליי, אמר הפחד, שלא היה לי בשום שר, באף אחד שביקר אותי. מיד זהיתי שאתה המלך. אז זהו.
אז ככה נגמר המאסר שלו.
לא שנגמר. היה השלמה של חקירות, אבל כבר הייתה נוכחות של... היה התרשמות שזה לא אדם רגיל. וההמשך ידוע, שהוא ראה באמת שזה מישהו לא... אמר לו שיש לו משהו שמפריע לו הרבה זמן, שהוא רוצה לשאול, והוא רוצה לשאול אותו אם יש לו תשובה לזה, משהו מהתורה. אז אמר לו, שאל. אז הוא שאל אותו... כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון היקה, מה זאת אומרת? האם הקדוש ברוך הוא לא ידע איפה נמצא אדם הראשון? מה זה השאלה הזאת? כשהתחבא בגן, לאחר חטא את הדעת. אז הוא אמר לו, מה שרשי אומר, כדי להיכנס עמו בדברים. אז הוא אמר לו, מה שרשי אומר אני יודע. עדיין קשה לי שהקדוש ברוך הוא שואל היקה הזה. הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, תשמע. היקע הזה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, זה שאלה נצחית שהקדוש ברוך הוא שואל כל אדם, היקע, איפה אתה? אתה בגיל 56, מה מצפים ממך, מה השליחות שלך, מה אתה עושה, איפה אתה עומד בכל המצב שלך? האם זה בדיוק לפי מה שצריך להיות? היקע זה לא איפה אתה נמצא בפיזי, איפה אתה נמצא בסך הכל.
בעבודת השם.
אז הוא נקב בדיוק את השנים שלו, של אותו הקיסר שזה... אז מיד הוא קלט שזה לא רק ברושם הראשוני שאמרו לו, ולא רק במה שהתרשם, יש כאן אדם מאוד אלוקי.
רגע, אז...
אז יש שאלה נצחית ששאלים את כל אדם, בכל רגע, היקה. ואת התשובות אנחנו אמורים לתת. שהשם יעזור שניתן תשובות נכונות.
אז אחרי בטח אחרי מוגש שהוא נתן הוראה לשחרר אותו. זה הייתה בטח
לא שנתן.